פרק חלק. סנהדרין קג עמוד ב. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן קיסמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ורבי יוחנן דידי אמר, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, מתלגימה, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, ומעלמת עיניי מן הרשעים, ומשרה שכינה על נביאי הבעל, ושגירתה עולה זדון. מרחקת את הקרובים מעמון ומואב, ומקרבת את הרחוקים מיתרו. ואמר רבי יוחנן, בשכר קראין לו ויוכל לחם, זכו בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמר, ובמשפחות סופרים יושבי יעבץ, רעתים שמעתים סוחטים, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. וכתיבתם, ובני קיני חותן משה עלו מעירת מרים וגומר, ומעלם את עיניי מן הרשעים ממיכה, ומשרה שכינה על נביאי הבעל מידוע הנביא, שכתוב, ויהי הם יושבים, ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו, אל הנביא אשר ישיבו. ושגיגתה עולה זדון, דאמר רבי יהודה מרא, ולמלא הלוואו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נהרגה נוב עיר הכהנים, ולא נתרא דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלושת בניו. כן? ולא נהרג שאול ושלושת בניו. עד כאן הגמרא. אז נראה איך שהוא מפרש. ופירוש זה, כי על גימה, כאשר אחד בא לביתו ומבקש לאכול, והוא נותן לו, כמו שנתן יתרו למשה, כאשר בא משה לביתו, וזה דבר גדול מאוד.
מה, משה בא לבקש לאכול? הוא בא להזמנה.
יתרו,
קראין
לו ויוכל לחם. כן, אבל האמת היא שמשה היה צריך מישהו שבאמת ידאג לו, כי הוא הרי ברח ממצרים, בא למדיין, ישב על הבאר, ושם הוא פגש את הבנות של יתרו. למעשה לא היה לו איפה להיות. זאת אומרת, יתרו הרח אותו.
נכון, אבל הוא לא
ביקש. נכון, בפועל הוא לא ביקש, אבל ודאי שהוא היה צריך. כן, וכמו שנתן יתרו למשה, כאשר בא משה לביתו, וזה דבר גדול מאוד, וזה כי השם יתברך מפרנס כל הנבראים. זאת אומרת, במילים אחרות הוא רוצה לומר שכשאדם מארח מישהו בביתו, זאת אומרת מארח הכוונה דואג לו לאוכל, אז הפירוש הוא דבק במידתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפרנס, כן, את כל הנבראים, וכל אשר הוא קרוב אל השם יתברך הוא מפרנס גם כן. דומה לזה אילן שהוא נטוע בארץ, העיקר משפיע פרנסה על כל הענפים, וכל ענף אשר הוא קרוב אל העיקר הוא משפיע יותר מן אשר הוא רחוק. זאת אומרת, את הכוח להוציא פירות בכל ענף וענף, הוא אומר, ממה נובע כל כוח של כל ענף להוציא פירות? מצד הקרבה שלו אל הגזע, אל העיקר. זה מה שהוא אומר, וכל ענף אשר הוא משתמש בו במשל, וכל ענף אשר הוא קרוב אל העיקר הוא משפיע יותר מאשר הוא רחוק. ולפיכך, כאשר האדם משפיע מלחמו אל אחר, זה מעיד על כך שהוא קרוב להשם יתברך. במידה זאת הוא קרוב אל השם יתברך, אשר הוא נותן ומשפיע ומפרנס הכל. ודווקא לגימה, שהוא נותן לו מזון ופרנסה, כי מידת השם יתברך שהוא מפרנס הכל בלחם, דכתיב נותן לחם לכל בשר, ודבר זה עיקר הפרנסה שמפרנס את הבורים, ולכך היא מרחקת הקרובים. ולכך היא, מצד אחד היא, זה מידת השם יתברך שהוא מפרנס את כולם בלחם, ודבר זה עיקר הפרנסה שמפרנס את הברואים, ולכך היא מרחקת הקרובים, כי כאשר אין לו דבר זה, כמו עמון ובאב שלא קידמו ישראל בלחם ומים, והיו קרובים ונתרחקו מאחר כי מידת השם יתברך שהוא מפרנס הכל, וזה שאינו עושה כך כביכול הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, אין לו קרובה אל השם יתברך.
הם היו קרובים?
מה?
למשפחתית.
והם היו, ודאי, הם קרובים לישראל. הרי לוט הוא בן דוד של אברהם, כן? בן אחיו, לא בן דוד, כן. וכן להפך, גם כן שהיא מקרבת את הרחוקים, כאשר יש לו מידה זאת שנותן פרנסה לאחר, בזה מתקרב אל השם יתברך, וזה הטעם, הוא אומר, ובזה הטעם, זה הסיבה שהגמרא אומרת שהיא מעלמת עין מן הרשעים. הגמרא הרי אומרת, איפה אתה רואה מעלמת עין מן הרשעים? אז אומרת הגמרא, מניחה, כן? מניחה. ומשרה שכינה מעלמת עין, רגע נראה זה בפנים, וזה כי הרשע שהוא רחוק מן השם יתברך, וכאשר יש לו מידה הזאת שנותן ומשפיע מלחמו לאחר, בזה מתלבש במידת השם יתברך אשר הוא משפיע אל הכל. זאת אומרת יש פה סתירה, אבל הסתירה הזאת היא סתירה שהיא יש לה משמעות. מצד אחד הוא רשע, כן, הוא עובד עבודה זרה, פסל מיכה, הרי היה לו פסל, אבל מצד שני הוא נתן מלחמו, פרנס את האנשים מלחמו, כן? בזה מתלבש במידת השם יתברך אשר הוא משפיע אל הכל, ולכך מעלם את העין מן הרשע ומשרה שכינה על עובדי הבעל.
זאת אומרת שזה גובר על
זה, שים לב, הוא לא אומר שהוא לא נענש, הוא אומר שזה גורם להעלים עין מן הרשע. זאת אומרת זה כביכול מה שנקרא השעיה, מעלים עין, אתה מבין? מעלים עין מן הרשע.
רגע.
כן, לזמן. מעלים עין. ומשרה שכינה על עובדי הבעל, כך כתוב, כן? מעידו הנביא, כן? אז הוא אומר, וזה כמו שאמרנו, זאת אותה נקודה. כאשר יש לו מידה זאת, הוא קרוב אליו יתברך, ולכך משרה שכינה עליו, אף אם הוא מעובדי הבעל. ואמר, כי שגרתו עולה זדון. דבר זה, כמו שאמרו רבותינו זל, ששגיגת תלמוד עולה זדון. וביארנו דבר זה במסכת אבות, שאין ראוי להיות שגגה במדרגה השכלית. זאת אומרת, מה פירוש שגיגת תלמוד עולה זדון? אם אדם יש מושג שנקרא שוגג ויש מזיד. מזיד הכוונה, אדם יודע שדבר מסוים הוא אסור והוא עושה בכוונה, כן, יש כוונה לעשות איסור, זה נקרא מזיד. מה זה נקרא שוגג? הוא לא יודע שהדבר אסור, כן? הוא לא יודע שהדבר אסור. עכשיו, ממה נובעת היא הידיעה? אז יש אי ידיעה כי אדם לא למד. יש מצב של אי ידיעה שאדם פשוט לא למד, אבל יש מצב שבו האדם כן למד, האדם למד רק הוא טעה בלימוד. זאת אומרת, זה נקרא שגיגת תלמוד, הוא למד אבל הוא שגג בלימוד, הוא לא הבין נכון את מה שהוא למד. זאת אומרת הגמרא, שגיגת תלמוד עולה זדון. זה שאדם למד ולא למד נכון, כתוצאה מכך הוא עבר את העבירה, אני לא מתייחס לזה כאל שוגג. שגיגת תלמוד עולה זדון, זה נקרא מזיד. למה? משום שהיית יכול ללמוד כמו שצריך, אלא מה? אתה היטעת את עצמך בזה שלמדת לא נכון, כך אומרת הגמרא. אז הוא אומר, ואמר, כי שגיגתו עולה זדון, דבר זה כמו שאמרו רבותינו זל, ששגיגת תלמוד עולה זדון, וביארנו דבר זה במסכת אבות, שאין ראוי להיות שגגה. מה פירוש שגיגת תלמוד עולה זדון? אין ראוי להיות שגגה במדרגה השכלית. זאת אומרת, כשאדם הוא בעל שכל, כן? אז לא ייתכן שהוא יהיה שוגג. אין מציאות של שוגג בשכל, כי השגגה היא כאשר שר השכל מאיתו ואינו יודע מה שעושה. אבל בדבר שהוא שכלי אין בשכל שגגה, ולפיכך שגיגת, הדגש מושם על שגיגת תלמוד. התלמוד זה שכל, שגיגת תלמוד שהוא דבר שכלי עולה זדון, כי אין שייך בזה שגגה, אשר השגגה היא מצד הגוף הגשמי, ולכך השגגה נידונה. המציאות הזאת של השוגג נידונת, אנחנו דנים אותה כזדון. וכן דבר זה אומר, אז אומר בגמרא, רואים ששגגתה עולה זדון. זאת אומרת, אדם שלא מארח, לא נותן למי שצריך אוכל, את האוכל, יש לו יכולת לתת והוא לא נותן, אז, אז גם אם הוא עשה את זה בשוגג אנחנו נדון אותו כמזיד. גם אם הוא עשה את זה בשוגג אנחנו נדון אותו כמזיד. זה מה שהוא אומר. וכן דבר זה הוא השפעת המזונות לאחר, דבר זה נחשב מידה שכלית, כמו שבארנו למעלה בנתיב הזה שהנבדל מן החומר משפיע והחומר הוא מקבל. הוא דיבר על כך שהמהות של החומר זה קבלה, וההפך, מי שאיננו חומרי אז המהות שלו היא מהות של נתינה, כן? החומר הוא מקבל, ולכך מאחר שהדבר הזה דיינו ליתן פרסה לאחר הוא מדרגה שכלית נבדלת, שגיגתו, כן? שגיגתו עולה, עולה זדון, כי אין שייך לך נגשמי, כי הגשמי אינו משפיע, רק השכלי הוא משפיע, ולכך שגיגתו עולה זדון. זאת אומרת, מציאות של שגגה בצורך לתת לאחר. אני לא דן אותה, אני לא דן אותו כשוגג, אני דן אותו כמזיד. אין דבר כזה. זאת אומרת, הוא אומר, כמו שאמרנו, אם אדם לומד ומגיע למסקנות לא נכונות מתוך אלימות שלו, אני דן אותו כמזיד, אני לא דן אותו כשוגג. אם אדם לא למד, אז אתה יכול להגיד הוא שוגג, הוא לא ידע. אבל מה אתה אומר?
למה לדון אותו? תכלס זה מצווה, כי הוא לא עושה, הוא לא עושה, זה לא משנה,
נכון. הוא צריך, יש עבירה שאדם עושה, אז אתה אומר אני דן אותו כאילו עשה במזיד, אבל מישהו היה שוגג. אבל כן, כאן זה אי עשייה, אתה צודק,
אי עשייה. אבל על מה לדון אותו?
לא, אז הוא אומר, זה כמו שדנו את עמון ומואב על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. הוא אומר הצורך של אדם, ההכרח של אדם לדאוג לפרנס את מי שזקוק לפרנסה, לתת לחם אוכל למי שזקוק לאוכל, זה לא, גם אם זה נעשה בשוגג אני לא דן את זה כשוגג, אני דן את זה כמזיד, אני דן אותו כמזיד. מה?
בדבר כוח חיוני לאדם, זה ככה זה נחשב בעיני השם.
בדיוק, זה נידון כמזיד. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, כמו שכשאנחנו אומרים שכשאדם לומד וטועה בלימוד, זה נידון כמזיד. מדוע? משום שאם אדם, כמו שהוא הסביר, אם אדם לומד, פירושו של דבר שהוא מדרגה שכלית, ובשכל הוא אומר, כמו שהוא הסביר, בשכל השכל הוא במדרגה כזאת ש, זאת אומרת, כשאדם הוא שכלי לא יכול, המציאות של שגגה, הוא אמר, היא נגרמת, היא תוצאה של הגוף, של החומר. אבל כשאדם הוא שכלי, אז 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 אז, 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 אז הטעות היא לא נידונת כשוגג, היא נידונת כמזיד. למה? כי אתה שכלי. אז הוא אומר,
פה זה גם אם זה עושה עבירה.
מה?
גם פה זה גם אם הוא עושה עבירה.
הוא לא עושה עבירה, כמו שאתה אמרת, הוא בסך הכל לא עשה מצווה.
לא, אבל פה במקרה של גמרא, כאילו הוא למד,
שיגה תלמוד עולה זדון, מדובר שהוא עשה עבירה.
אנחנו מדברים על עבירות.
הוא עשה עבירה, והעבירה נבעה מטעות של אי הבנה בגמרא, ואנחנו דנים את הטעות הזאת כמזיד.
כן,
אבל הוא אומר אותו דבר גם כאן. המציאות, זאת אומרת, רואים שהשוגג, זאת אומרת, זה שאדם טועה וחושב שאפשר לא לתת לאדם שזקוק לאוכל, לא לתת לו אוכל, זה לא, טעות במקרה הזה לא נבחנת כשגגה. מדוע? משום שלגבי זה אדם, לגבי זה השלטון של השכל הוא כל כך ברור, שאני אומר טעות בשטח הזה דנים אותה כמזיד, לא דנים אותה כשוגג.
זה כמו לא תעמוד אדם רעך בעצם.
דומה מאוד. אז זה מה שהוא אומר. מאחר שהדבר הזה דהיינו ליתן פרנסה לאחר הוא מדרגה שכנית נבדלת, וממילא לכן הוא אומר שגיגתו עולה זדון, כי אין שייך לכאן הגשמי, כי הגשמי אינו משפיע, רק השכלי הוא משפיע. זאת אומרת, זה הבחנה יסודית בין שכל לבין חומר. חומר מקבל, רק מקבל, שכל כן נותן, משפיע, רק השכלי הוא משפיע, ולכך שגיגתו עולה זדון. מה זה? ובזה שכתוב דבר זה בלשון לגימה, או בזה שהגמרא נקטה את הלשון לגימה, למה לא דיברה על אכילה? שהלשון משמע שהבל, אז אומר הלשון לגימה היא באה לסמל משהו, שהבא לביתו פותח פיו והוא נותן לו לאכול. רצה לומר בזה כי דבר זה היינו שהוא מבקש לאכול, ולא שמזמין אנשים לביתו, רק שהמקבל בא לביתו של המשפיע ומבקש לאכול, ודבר זה הוא דבר עמוק, כי עיקר הטעם במה שהוא קרוב אל השם יתברך, מפני שהוא יתברך משפיע אל הכל, וזה נקרא השפעה, כאשר המקבל מבקש ורוצה שיהיה משפיע לו ולא, והוא משפיע אליו, ולא כאשר אין חפץ הוא מבקש לקבל. לכך אמר, לא הבנתי, ולא כאשר אין חפץ, צריך לקרוא את זה בבת אחת, ולא כאשר אין חפץ הוא מבקש לקבל. זאת אומרת, הוא אומר הנקודה פה, הגמרא בכוונה דיברה על גדולה לגימה. לגימה מבטאת צורך מצד המקבל. לגימה באה לבטא צורך מצד המקבל. צורך, הכוונה, זה לא רק צורך, זה גם בחשה. המילה לגימה עניינה, מה זה אדם לוגם? הוא פותח את הפה. זה סמל, הוא פותח את הפה. אז הוא אומר, מדובר פה דווקא על אדם שמבקש ממך אוכל. זאת אומרת, יש מצבים שאדם לא מבקש, אתה נותן לו בלי שיבקש. אבל כאן מדובר על אדם שמבקש ממך אוכל. דווקא אז בא לידי ביטוי ההידבקות במידה הזאת של ההשפעה על אחר. זה מה שהוא אומר. וזה נקרא השפעה. כאשר המקבל מבקש ורוצה שיהיה משפיע לו, והוא משפיע אליו, ולא כאשר אין חפץ הוא מבקש לקבל. ולכך אמר גדולה לגימה, שעל גימה היא שהמקבל פותח פיו וחפץ לקבל והוא נותן לו. והדברים האלו הם עוד עמוקים, ובארנו דבר זה בחיבור גבורות השם. ולכך כמה גדולה זכות אותם בני אדם מכניסים לביתם לומדים ונותנים להם לאכול, וזה יותר על השכר גדול שבארנו בנתיב התורה, רק גם זה נוסף עליו. וזה כאשר כוונתם ללמוד, שבשביל זה היה זוכה יתרו שבניו היו יושבים בלשכת הגזית, כמו שהגמרא אומרת, מכוח מה הוא זכה? גדולה לגימה שהכניס את משה רבינו אליו הביתה. כן, אז אחז במיטתו של הקדוש ברוך הוא, ומצד זה זכה שיהיו בניו יושבים בלשכת הגזית. טוב, הלאה. מצוות ביקור חולים הוא גם כן מין גמילות חסדים, ואף כי למעלה בארנו כי הפרש יש בין גמילות חסדים ובין הצדקה. כן, אתם זוכרים, כי הצדקה מצד המקבל, ואילו גמילות חסדים הוא מצד עצמו של עושה החסד. והרי ביקור חולים גם כן מצד המקבל, כן, שהוא צריך אל ביקור חולים. אז הוא אומר, מכל מקום זה לא דומה, לא דומה ביקור חולים לצדקה. מדוע? כי העני הוא שואל ומבקש צדקה, ואף על גב שאינו שואל וחמת בושה. זאת אומרת, הנה, כאן רואים את החידוש שכבר אמרנו, עמדנו עליו קודם. משה רבינו לא ביקש, אלא ההפך, יתרו קרא לו. אבל גם אם אדם לא מבקש, אבל יש לו את אבל הוא צריך, זה כאילו הוא מבקש. הוא משתמש פה ביסוד הזה, העני הוא שואל ומבקש צדקה. וגם אם אני לא מבקש, כן, אתה יודע שיש מישהו עני, אבל הוא צריך, חסר לו, כן? אז הוא אומר, אף אגב שאינו שואל מחמת בושה, הוא כאילו מבקש. אבל ביקור חולים אינו כך, אף שצריך אליו המקבל, מכל מקום אינו מבקש. מכל מקום אינו מבקש. והווה דומה לקבורה שהוא צריך מת אבל אינו מבקש, ולכך נחשב זה מגמילות חסדים. זאת אומרת, אז הוא עושה פה חילוק. יש הבדל בין צדקה לבין מילות חסד, הוא אמר. שהצדקה היא מצד המקבל, וגמילות חסד הוא מצד הנותן. אבל גם כשאתה נותן בגמילות חסד, זה בגלל שהמקבל צריך, אמנם הוא לא מבקש. זאת אומרת, יש בצדקה האני מבקש, וגם אם הוא לא מבקש בגלל שהוא מתבייש, אז זה נחשב כאילו הוא מבקש,
ואז זה עדיין נשאר צדקה.
בדיוק, זה נשאר בגדר של הצדקה, זה מצד המקבל. לעומת זאת הוא אומר, ביקור חולים אינו כך. נכון שהחולה צריך, כן, אבל החולה לא מבקש. יכול להיות מצב שחולה כן יבקש, זה יכול להיות, אבל הפירוש הוא ביקור חולים זה גם כשהחולה לא מבקש. גם כשהחולה לא מבקש, אבל זה מצד הנותן. גם כשהחולה לא מבקש.
אם החולה כן מבקש,
אז אמרתי,
זה צדקה?
מה?
זה כזה
כמו, אם החולה מבקש, הפירוש הוא זה צדקה.
כמו צדקה.
כן, אבל ביקור חולים זה גם כשהחולה לא מבקש. יכול להיות לא רק שהוא לא מבקש, יכול להיות שהוא יגיד שהוא גם לא רוצה. אבל אם אני גומל איתו חסד, כן? הרי ראינו, ביקור חולים זה אמרנו, נוטל שיש אחד מ-60 בכל יום, בבן גיל לא נוטל אחד מ-60 בכל יום, כן? בפרק אין, עכשיו הוא מביא גמרה. בפרק אין בן עמודר, בן דרים, רבי חל, הגמרה מספרת, רבי חל בו חלש, את רבי חל בו חלה, אחריז כרב כהנה, רבי חל בו בייש, לא איקה דקעתה. זאת אומרת, הרב כהנה הכריז שרבי חל בו חולה, לא בא אף אחד לבקר אותו, לא איקה דקעתה. אמר לו, לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, לא נכנסו חכמים לבקרו, ונכנס רבי עקיבא לבקרו, ובשביל שכיבד וריבץ לפניו חיה. אמר לו, החייתני. ובשביל שכיבד וריבץ לפניו חיה. מה הוא עשה? הוא ניקה לו את הבית. בשביל שכיבד וריבץ לפניו חיה. אמר לו, לכבד ולרבץ, הכוונה לנקות את הבית. לכבד זה לנקות את הבית. ריבץ, לא רק, הוא לא רק, הוא גם ריבץ, הכוונה במים. זאת אומרת, הוא, כן, אני לא יודע אם היו רוצפות, בדרך כלל, אפילו החול, אם הבית נניח הוא לא מרוצף. כיבד וריבץ, כך כתוב. אז הוא חיה. והוא אומר לו לרבי עקיבא, חייתני. כך היה ההתבטאות של אותו חולה כלפי רבי עקיבא. יצא רבי עקיבא ודרש, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. למה? משום שמה ראיתי, זה נתחדש לרבי עקיבא, שמה שהוא עשה לו הוא החיה אותו. משמע שאילולא היה עושה לו, זה כאילו שהוא המית אותו, כן? אז לא שהוא המית, אבל באמת, אם אתה יכול להחיות את החולה ואתה לא עושה את מה שאתה יכול כדי להחיות אותו, אז אתה כאילו, זה מה שאומר, כאילו שופך דמים. כי את הרב דימי אמר, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. מה היא גורם? שואת אמר, במה אתה גורם שימות? אז במה אתה גורם שיחיה? אז אומרת מה, מה היא גורם? אילי מה כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, ושאינו מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות. כן, מי שאינו מבקר מבקש עליו רחמים שימות, שימות צל כדאי תחמה, הוא מבקש רחמים שימות, הוא לא מבקר אותו, בסדר, אז הוא לא מבקש שיחיה, אבל הוא מבקש שימות. כן, אומרת מה, אלא כל שאין מבקר את החולה, אין מבקש עליו לא שיחיה ולא שימות. עד כאן רצה לומר, מסביר המהר"ל, כאשר מבקר את החולה מבקש עליו רחמים, כי כך עניין הביקור עצמו שהוא בקשת חיות. אבל בקשת רחמים בביתו בלא ביקור אינו כל, זאת אומרת, יבוא אדם ויגיד, אני יכול להישאר בבית עם כל העניין של ביקור חולים, זה לבקש עליו רחמים שיחיה, שזה אני לא צריך לבוא אליו, אני יכול לבקש עליו רחמים במקום שבו אני נמצא, להתפלל עליו, נכון? אומר לו, אינו כל כך. מדוע? כיוון שלא בא על ידי מעשה של ביקור חולים, אינו דומה לזה כמו שהולך אל ביתו לבקרו, ודבר זה בקשה גמורה עליו. זה מעניין, זאת אומרת, הוא לא אומר, אפשר, הגמרא אומרת למשל על יעקב אבינו, כתוב ברש"י מובא משם המדרש שהשכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה. זאת אומרת, אז יש עניין להתפלל ליד החולה מצד זה שכביכול שכינה נמצאת שם, שכינה שרויה למעלה מראשותיו של חולה, כך כתוב. הלשון הוא, השם יסדנו על ארז דווי, השם יסדנו על ארז דווי. אז היה אפשר לומר, כשאתה בא אל החולה ומבקש עליו רחמים באותו מקום, אז זה במקום שיש בו השראת שכינה. עכשיו המהר"ל לא אומר את זה. המהר"ל אומר שיש הבדל בין אם אתה מתפלל עליו בבית לבין אם אתה בא ומתפלל, משום שכשאתה בא ומתפלל אתה עושה מעשה, אז יש פה שלמות של בקשת רחמים. זה הלשון שלו. כיוון שלא בא על ידי מעשה של ביקור חולים, אינו דומה לזה כמו שהולך אל ביתו לבקרו, ודבר זה בקשה גמורה אליו. זאת אומרת עליו, לא אליו, דבר זה בקשה גמורה אליו. כשאדם לא רק מבקש, אלא אדם הולך אל החולה ומבקש עליו רחמים שם אצלו, זה בקשה גמורה, זה שלימות של בקשה. יש הבדל גדול. יכול להיות, אפשר גם להגיד בזה סברה, אם אדם, כשאתה רואה אדם נמצא ליד החולה ורואה את המצב שלו, אינו דומה אדם שמתפלל על החולה ולא רואה אותו, אבל אפילו את זה הוא לא אומר. הוא אומר העובדה שאדם זה לא רק בקשה, זה לא רק דיבור, זה לא רק תפילה, אלא זה מצטרף למעשה. מעשה של ביקור חולים עם הבקשה זה יותר חזק מבקשה לבד. זה מה שהוא אומר, זה בקשה גמורה, כמו שהוא אומר.
זה מזכיר לי בדיוק מה שמחר הרי זה עצום, ואתמול חזרתי מה שלמדנו לפני כמה שנים
בנצח ישראל
על האבילות. למה צריך להתאבל כל כך אחרי יותר
מהרבה, מכל כך הרבה שנים?
כן, אז הוא אומר שדווקא עצם המעשה הזה של אבלות מראה יותר מבקשה.
זהו. כשאדם לא רק אומר אלא עושה מעשה בפועל, זה שלמות. זה היסוד שכתוב כאן. ובפרק הנ"ל בנדרים אמר רבי יהודה מר שמואל, כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום, שנאמר אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אשרי משכיל אל דל, אומרת הגמרא, ואין דל אלא חולה. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם, אין דל אלא חולה, שנאמר מדלה יבצעני. אינני מעדן קרא, מדוע אתה ככה דל בן המלך? אמנון, כן? בסיפור על אמנון ותמר כתוב, מדוע אתה כך, הוא עשה את עצמו חולה, אז היא אומרת לו, מדוע אתה ככה דל בן מלך? אז רואים שחולה זה דל. ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר כל פועל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. כן, וגם רשע ליום רעה, לרשע מובטח יום של רעה, זה גיהינום. אז עוד פעם, מה כתוב כאן? כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום, שנאמר אשרי משכיל אל דל. רואים שהביקור של החולה נקרא משכיל אל דל. הפסוק אומר, דוד המלך אומר, אשרי משכיל אל דל. מה השכר שלו? ביום רעה ימלטהו השם. כן, ביום רעה מה זה רעה? רעה זה גיהינום. ואם ביקרו מה שכרו? אומרת הגמרא, מה שכרו? אומרת מה? מה השאלה? הרי כתוב אשרי משכיל אל דל, ביום רעה כי דאמרינן ניצול מדינה של גיהינום. כן? אז אומרת המרה, לא, הגמרא מבינה שהשכר הוא לא רק לעתיד לבוא במובן זה שהוא ינצל מדינה של גיהנום, אלא מה שכרו בעולם הזה. המשך הפסוקים כתוב, השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. מה הפשט בפסוק? ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מן היסורים, ואושר בארץ שיהיו הכל מכבדים אותו, ואל תתנהו בנפש אויביו שיזדמנו לו רעים כנאמן שריפאו מצרעתו, ואל יזדמנו לו רעים כרחבעם שגרמו לכך שחילקו את מלכותו. עד כאן. כן? אני אסביר עוד פעם. הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, ואם ביקרו, מה שכרו? שואלת הגמרא, מה שכרו? כתוב ביום רעה ימלטהו השם. אז אומרת הגמרא, מה שכרו בעולם הזה? זאת אומרת, מונח בגמרא שוודאי יש לו שכר לא רק לעתיד לבוא, אלא השכר שלו מיד, כן, בעולם הזה. אז אומרת הגמרא, מה שכרו בעולם הזה? המשך הפסוקים, השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. אז הגמרא דורשת, מה זה ישמרהו? מיצר הרע. מה זה יחייהו? מן האיסורים. ואושר בארץ שיהיו הכל מכבדים אותו, ואל תתנהו בנפש אויביו שיזדמנו. אז הוא אומר, ואל תתנהו בנפש אויביו, לפעמים החברים של האדם הם האויבים הכי גדולים שלו. אז הכוונה היא, ואל תתנהו בנפש אויביו, הכוונה היא שגם האוהבים שלו יהיו אוהבי אמת ולא אויבים. זה הכוונה, ואל תתנהו בנפש אויביו. מה הכוונה? שיזדמנו לו רעים כנאמן שריפאו מצרעתו. הרי נאמן שר צבא ארם, כן? אז רעיו יעצו לו שילך אל אלישע. כן? בהתחלה הוא לא רצה, בסוף יעצו, הוא הלך לאלישע ואלישע ריפא אותו, כן? ריפא אותו מצרעתו. ואל הזדמנו לו רעים כרחבעם, הרי רחבעם שהיה היה בנו של שלמה, כן? בימיו נתחלקה מלכות. למה? כי הוא שמע לעצת הצעירים ולא לעצת הזקנים. זה הייתה, והתוצאה הייתה שנתחלקה מלכות ישראל. אבל הם היו חברים שלו, אבל החברים האלה הפילו אותו בפח, כן? הם גרמו לו נפילה. אז זה הכוונה, אל תתנהו. עד כאן הגמרא. עכשיו הוא מסביר, ביאור זה מעלת ומדרגת המבקר את החולה אשר ראוי אליו שיהיה ניצול מדינה של גיהנום. כמו שהוא מבקר את החולה, אז הוא אומר, מה הנקודה? אז הוא אומר כך, כמו שהוא מבקר את החולה ורוצה להוציא אותו במה שאפשר לו מן המיטה וליתן אליו הוויה. את כל המגמה של המבקר את החולה כביכול להחזיק אותו בעולם הזה, כן? האדם נמצא במצב של מחלה, הגמרא אומרת מצב של מחלה זה דין, והמבקר את החולה המטרה שלו היא שכביכול המחלה תסתלק, הוא ימשיך להיות כאן בעולם הזה.
שהוא קשור אליו.
כן, אז הוא אומר, מעלת ומדרגת המבקר את החולה אשר ראוי אליו שיהיה ניצול מדינה של גיהנום, כמו שהוא מבקר את החולה ורוצה להוציא אותו במה שאפשר לו מן המיטה וליתן אליו הוויה, לכך ניצול מדינה של גיהנום. כן? אז יש פה מידה כנגד מידה. אדם מבקר את החולה, רוצה להוציא אותו במה שאפשר לו מן המיטה וליתן אליו הוויה, לכן הוא ניצול מדינה של גיהנום שאין הגיהנום רק מיטת הנפש, כי הצדיקים אפילו במיטתם נקראו חיים. רק, זאת אומרת, המיטה האמיתית זה לא המיטה שהאדם מת בזה שהנשמה יוצאת מהגוף. מדוע? משום שמישהו צדיק הוא ממשיך לחיות, החיים נמשכים, החיים הרוחניים של האדם, גם אם הנשמה יוצאת מן הגוף, אבל החיים הרוחניים של האדם נמשכים. המושג מוות באופן מוחלט שייך לרוח, מיטת הרוח, מיטת הנפש, לא מיטת הגוף. מיטת הגוף זה לא אומר, זה לא מוות. הצדיקים במיטתם קוראים חיים. אדם שהוא צדיק בסך הכל הנשמה נפרדת מהגוף וממשיך לחיות. אז הוא אומר, אז שאין הגיהנום רק מיטת הנפש, כן? כי הצדיקים אפילו במיטתם נקראו חיים, רק המיטה האמיתית המיטה האמיתית שהיא מיטת הנפש היא הגיהינום, כמו שביארנו הרבה דבר זה. ולפיכך אתה אומר, ולפיכך מי שהוא מבקר את החולה, כשכל המטרה של זה שמבקר את החולה לתת אליו, לגרום לו להמשיך לחיות, לתת אליו החיות והמציאות, להחזיר אותו אל בריאותו, כל המטרה שלו היא, כמו שהוא אומר, לתת לו את החיות והמציאות, ולפיכך ניצול מדינה של גיהנום שהוא עיקר המיטה. הוא לא אמר שניצול מן המיטה, זאת אומרת הוא מדייק, לא כתוב שהוא ניצול מן המיטה, כתוב שהוא ניצול מדינה של גיהנום, והוא מסביר מדוע, משום שדינה של גיהנום זה המוות האמיתי, המיטה זה לא המוות האמיתי. כן, המיטה זה מיטת הגוף. כן, זה לא המוות האמיתי. הדגש מושם על דינה של גיהנום. אז זה משמע, לא אמר שניצול מן המיטה, שאין אדם ניצול מן המיטה, אבל אפשר שיהיה ניצול מן הגיהנום, שהוא עיקר המיטה. ועוד, נקודה נוספת, כי בחולה שולט האש. בדרך כלל אדם חולה, יש לו, הוא סובל, החום שלו עולה. שולט האש, הוא הגיהנום. אז, 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 אז מצד אחד הוא אמר יש פה מידה כנגד מידה, האדם כשהוא מבקר את החולה רוצה להשאיר אותו בחיים, רוצה לגרום על ידי הביקור להשאיר אותו בעולם הזה, להשאיר אותו בחיים, וכנגד זה הוא זוכה שהוא ניצול מהמיטה שהיא המיטה האמיתית. עכשיו הוא אומר יותר מזה, ועוד, כי בחולה שולט האש, הוא הגיהנום, וההולך לבקרו להצילו מזה. זאת אומרת, למה יסה, כשאני מציל את כשאני מתפלל על החולה, או כשאני אני דואג שהחולה, כן, המחלה תסור ממנו, אז זה לא רק שהמחלה תסור, הוא אומר בחולה יש שליטה של הגיהנום, יש שליטה של הגיהנום בחולה, במציאות של החולה כביכול יש איזושהי רמה מסוימת של גיהנום שעכשיו אוחזת בו, אז כשאני מציל אותו אני מציל אותו מגיהנום. זה מה שהוא אומר, מציל את החולה ממחלה, אתה למעשה מציל אותו במידה מסוימת מגיהנום. אז אז אז
למה דווקא מגיהנום? יכול להיות שהוא מציל אותו ממיטה, אבל למה מגיהנום?
אז אתה רואה שהוא קורא לזה גיהנום. ועוד, כי בחולה שולט האש, הוא הגיהנום, וההולך לבקרו להצילו מזה, בשביל כך הוא ניצול מדינה של גיהנום, וזה מבואר וזה עיקר. אני אסביר מה שהוא אומר. כנראה שנקודת המוצא שלו, כמו שאמרתי, חולה בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בזה שהחום של האדם עולה, והוא תופס כנראה שזה מה שרוצה לרמוז, שמקור האש, כן, מציאות האש, מציאות החום. אנחנו רגילים לחשוב שאם יש חום אז יש חום השמש, כן, אנחנו יכולים לציין מקורות של חום, כן. הוא אומר אבל אב כל החימום זה האש של הגיהנום, זאת אומרת מקור כל החום במציאות. אז הוא אומר למעשה כשאדם חולה יש לו חום, והחום הזה הוא ביסוד, כן, חום של הגיהנום, עד כדי כך. אז אם אלה, כשאני אני מבקר אותו, אני רוצה להסיר ממנו את המציאות הזאת של המגע עם מקור החום הזה, כן? אז המידה כנגד מידה, ניצול מדינה של גיהנום. זה מה שהוא אומר. ואמר שמתברך בדלת ברכות, ואילו דלת דברים נמצאים בחולה, כי אין יצר הרע שולט בחולה, ודבר זה ידוע. רגע אחד, איפה כתוב שהוא מתברך בדלת ברכות? רגע אחד.
למעלה.
כן,
וישמרהו.
וישמרהו מיצר רע, יחיהו מן האיסורים, והוא שר הפסוק שהוא הביא, כן. באמת לא כתוב הביטוי דלת ברכות, אבל כשאתה סופר יש לך דלת ברכות, כן. אז הוא אומר כך, ואמר שמתברך בדלת ברכות, ואילו דלת דברים נמצאים בחולה, כן? איך כתוב? כתוב ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש רבה. אז הוא הסביר, ישמרהו מיצר הרע, יחיהו מן האיסורין, שיהיה הכל מכבדים אותו, ושהזדמנו לו רעים כנאמן. אז הוא אומר כך, ואילו ד' דברים נמצאים בחולה, כי אין יצר הרע שולט בחולה, ודבר זה ידוע כי אין יצר הרע בחולה, ואשר מבקר אותו הרי מקל את החולה מן האיסורים. זה הנקודה השנייה. זאת אומרת, אז דבר אחד, דבר מעניין, וזה לא שהוא גורם לו, אלא המציאות של, של המציאות שמצב של חולי, מצב של חולי גורם לאדם שכוחו של יצר הרע נחלש. אין יצר הרע בחולה, ואשר מבקר אותו, נקודה נוספת, הרי מקל את החולה מן האיסורים, מקל עליו את האיסורים, כי ביקור חולים הוא נחת רוח לחולה, והביקור גם כן הוא כבוד לחולה, ולכך הכל יהיו מכבדים אותו. ומפני שנהג בו בנהג הרעים והחברים שהולכים לבקר זה את זה, לכך אמרו לעניין ביקור חולים שחבריו נכנסים מיד אליו, מפני שהם רעים, ודרך הרעים לבקר בלא חולי זה את זה, ולכך הזדמנו לו רעים טובים. עוד פעם, מפני שנהג בו מנהג הרעים והחברים שהולכים לבקר זה את זה, לכך אמרו לעניין ביקור חולים שחבריו נכנסים מיד אליו, מפני שהם רעים, ודרך הרעים לבקר בלא חולי זה את זה, ולכך הזדמנו לו רעים טובים. אך כי אילו דברים מופלגים עוד בחוכמה. טוב, ואמר רבי חנינה סבא משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא, שנאמר גם אנוכי חלילה, חלילה לי, נדמה לי שכתוב מחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם. אמר רבה, אם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו, עד כדי כך. זאת אומרת, אם החולה הוא תלמיד חכם, אז לא מספיק שיתפלל עליו, אלא כביכול הוא צריך להגיע למדרגה כזאת שכביכול הוא הופך להיות חולה מכוח התפילות שלו עליו, כן? וזה פסוק מפורש, ואני בחלותם לבושי סק, הנייתי בצום נפשי, כך אומר דוד המלך. ובאור זה, כי מאחר שהשם יתברך בעל רחמים ומידתו לרחם, ולפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו. רגע, וביאור זה, כי מאחר שהשם יתברך בעל רחמים ומידתו לרחם, ולפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו, ודומה כמו מי שאינו מציל אחר, כמו שאתה אמרת, לא תעמוד על דם רעך, כן? זה מה שהוא אומר. וביאור זה, אני אקרא את זה עוד פעם, מאחר שהשם יתברך בעל רחמים ומידתו לרחם, ולפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו, ודומה
אין מבקש מהשם,
מאחר שהשם יתברך בעל רחמים ומידתו לרחם, ולפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו. זאת אומרת, מה פירוש? יש פה אדם חולה, כן? מידתו של הקדוש ברוך הוא לרחם, אבל בשביל שהוא ירחם צריך לבקש, כן? הרחמים של הקדוש ברוך הוא תלויים בבקשה, כן? ואם אין מי שמבקש, אז כביכול אין ניצול, אין ניצול של מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, כי מאחר שהשם יתברך בעל רחמים ומידתו לרחם, ולפיכך מי שאינו מבקש רחמים אין מבקש להצילו, ודומה כמו מי שאינו מציל אחר כאשר הוא בסכנה. זאת אומרת, כשאתה יכול לבקש רחמים על החולה, ואם אתה תבקש רחמים יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יענה לבקשה, ואם נמצא אדם במצב של סכנה ואתה לא מציל אותו, אז כמו שאמרנו, לא תעמוד על דם רעך, אתה יכול להציל ואתה לא מציל. ואת אדם צריך לצאת מתוך אמונה בכך שהיכולת שלי לבקש עליו רחמים, אני יכול להציל אותו, בתפילה שלי אני יכול להציל אותו, כן? זה מה שהוא אומר. והוסיף רבה, שאם הוא תלמיד חכם צריך שיחלה עצמו עליו. פירוש, התלמיד חכם שיש לו מעלה עליונה ומעלת השכל הנבדל, צריך האדם להתגבר בתפילתו, זאת אומרת שהתפילה תהיה בכוונה כל כך גדולה עד שיחלה עליו. זאת אומרת, הבקשה שלו תהיה בקשה כזאת שאפילו יגיע למצב של מחלה כתוצאה מזה שהוא יתפלל על, על, על אותו תלמיד חכם. כן? צריך האדם להתגבר בתפילתו עד שיחלה עליו שבזה מסלק את גופו, כאשר יחלה עצמו בשביל התלמיד חכם שיש לו מדרגה שכלית הנבדלת מן הגוף. לכך בשבילה, בשבילו, צריך שיחלה עד שמסלק את גופו. בדבר זה מבואר. אז עד כאן הוא דיבר על ביקור חולים. עכשיו הוא עובר, וכן הלוויית המת הוא גם כן מגמילות חסדים. ואמר רבי יהודה בברכות, הרואה את המת,
כל הרואה,
כל הרואה את המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש חרף עושהו. את אדם שרואה, כן, מת שצריך ללוות אותו והוא לא מלווה אותו, אז הוא עובר משום לועג לרש חרף עושהו. ואם ליווה הוא מה שכרו? מה פירוש לועג לרש חרף עושהו? מצד אחד המת נקרא רש, אני. למה הוא אני? יש לי, יש לך כמה סיבות. ראשית, הוא לא יכול לקיים מצוות, גמרנו, במיתים חופשי. שנית, הוא מוטל במצב כזה שכולה, הוא לא יכול לדאוג לעצמו. האפשרות היחידה היא שאחרים ידאגו לו. מת זקוק לכך שמישהו אחר יטפל בו. אין מי שיטפל בו. אז הוא נקרא רש, הוא אני. וכשאדם רואה את המת ולא מלווה הוא, יש בזה צד של לעג למת. בזה שהוא לא מלווה אותו, הוא כאילו לועג לו. הוא אדיש למציאות הזאת שיש פה אדם שזקוק ל... יש לו... הוא זקוק ל... זקוק לכבוד, זקוק לטיפול, זקוק למה שהוא זקוק, ואני כביכול אדיש למציאות הזאת. יש בזה צד של לעג. לועג לרש חרף עושהו, הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא. מדוע? משום שהרש הזה, מי שעשה אותו זה ריבונו של עולם. אז כשאני מבזה אותו, זה לא ביזוי לו, זה חרפה כלפי ריבונו של עולם. לועג לרש חרף עושהו, כן? זה מה שהוא אומר. ואם ליווהו מה שכרו? אמר רבי אבאו, כתוב מלווה השם חונן דל. מלווה השם חונן דל, מה פירוש מלווה השם חונן דל? מלווה השם חונן דל, הפירוש הוא כשאתה חונן דל, כשאתה דואג לדל, אתה כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. כשאתה חונן לדל, אתה כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. מלווה השם חונן דל, החונן דלים כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך אמר רבי אבאו, אדע כי אם חרף לסומה, עוד פעם כתוב בפסוק מלווה השם חונן דל, אז אפשר להבין, אתם רואים שהדרשה של הגמרא היא מהסוף להתחלה. מי שחונן דל, מי שחונן דלים, מי שעושה טובה לעני, לדל, כן, הוא כאילו נותן הלוואה לריבונו של עולם. כן, כאילו הוא נותן מלווה השם, לא שהקדוש ברוך הוא נותן.
עכשיו הקדוש ברוך הוא
כאילו
חייב לו משהו.
בדיוק, בדיוק, עד כדי כך, עד כדי כך, זה מה שהוא אומר. אז עוד פעם, דע, אז הוא אומר, אומר המהר"ל, דע, כי אם חרף, כתוב, לועג לרש, חרף עושהו. והגמרא דורשת את זה על מי שרואה את המת ולא מלווהו. כן? זה לועג לרש. אז המהר"ל שואל, מה דין אדם שלועג לא למת, כן? אלא כמו שהוא אומר, אדם שמבזה סומה. לא עלינו, אדם שמבזה סומה. אז הוא ידע כי אם חרף לסומה לא שייך בזה חרף עושה. מדוע? מעניין מאוד הוא אומר. הרי למה הסומה נעשה סומה? מי עשה אותו סומה? אז אם אתה לועג לו, למה זה לא נקרא חרף עושהו? אומר לא, כי הסומה אינו כמנהגו של עולם, ואם הוא סומה הרי חיסרון זה מצד האדם. אבל מי שלועג לרש שאין הרש מצד עצמו, שהרי גלגל הוא שחוזר בעולם, ולפיכך דבר זה, מעניין מאוד מה שהוא אומר, הרי הגמרא דורשת את זה, הגמרא דורשת לועג לרש על מי שרואה את המת ואינו מלווהו, המת נקרא רש. אבל הוא מסביר את הפסוק אפילו אם פרש אותו כפשוטו, לועג לרש הכוונה לועג לעני, לועג לעני חרף עושהו. אז אומר המהר"ל, המהר"ל מדייק, לא כתוב לועג לסומה חרף עושהו, לועג לעני חרף עושהו. למה עני ולא סומה? אז הוא אומר בכוונה, משום שמציאות של עוני היא מציאות שכיחה. באיזה מובן היא שכיחה? היא שכיחה במובן זה שזה גלגל החוזר בעולם. זאת אומרת, זה יכול לפגוע חס ושלום בכל אחד, כן? מציאות של עיוורון זה משהו חריג, אבל עוני זה לא חריג. עוני זה לא חריג, זה גלגל החוזר בעולם. אז מה הוא אומר? דע כי אם חרף לסומה לא שייך בזה חרף עושהו, כי הסומה אינו כמנהגו של עולם, ואם הוא סומה הרי חיסרון זה מצד האדם. אבל מי שלועג לרש, אין הרש מצד עצמו, שרי גלגל הוא שחוזר בעולם, ולפיכך דבר זה הוא מצד הבריאה. מעניין מאוד, לכך חרף עושהו, שהרי בהנהגת העולם כך הוא. אז הוא אומר, לכן הגמרא גם התירה לעצמה לומר שהרואה את המת ואינו מלווהו. ואת הגמרא יודעת, פשט הפסוק עוסק בעני, ועני זה מציאות רגילה, זה לא משהו חריג, זה משהו רגיל. וממילא אומרת הגמרא, גם מוות, מציאות של המת, זה גם כן משהו רגיל. אדם מת זקוק, כמו שאמרתי קודם, שיטפלו בו אנשים, שילוו אותו אנשים, כן? וכן המיטה הוא כמנהגו של עולם, ואם אינו מלווה אותו לפי שאינו מקפיד על כבודו, נאמר עליו שהוא לועג לרש, שככה העולם אשר ברא השם יתברך נוהג במיטה, לכך חרף עושהו מי שברא העולם בעניין זה. ואם ליווהו, עליו נאמר מלווה השם חונן דל, שמאחר שאין הלוויה שייכת אצל העני, שהרי אין לו לשלם כלום, מה תיתן הלוויה להם, איפה הוא יחזיר? ואין אדם מלווה את מי שאין לו לשלם, רק נחשב את ההלוויה הזאת אל השם יתברך, כמו שהתבהר, כי השם יתברך משלים חסרון כל הנבראים, ועל השם יתברך להשלים את החסר לאדם. ולכך, כשאתה נותן לעני, אתה כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. ההלוואה הזאת אל השם יתברך שעליו להשלים מה שחסר לאדם. וכן כאשר מלווה המת, כן, מלווה המת, לא מלווה, מלווה את המת, החסד שעושה לאדם נקרא שהוא הלוואה אל השם יתברך, מאחר כי השם יתברך משלים את הכל, והמת הזה שחסרה לו לוויה, לכך האדם המלווה אותו על השם יתברך לשלם שכרו, שהרי ילווה לו, ודבר זה מבואר. עד כאן.